ערב טוב לכולם.
ערב טוב.
סוף שבוע טוב, שבת שלום לכולם.
כן.
אנחנו היום, יש לי את הכבוד הגדול לארח את חברי ורעי הטוב והיקר, שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מעריך, הרב אורי סופר.
כמה זמן אנחנו כבר מכירים, אני חושב?
חצי שנה, אני חושב.
קצת יותר.
יותר מחצי שנה, מה שנפגשנו פעם ראשונה. כן.
אולי תספר על הציבור איך נפגשנו ואיזה סיבוב גדול עשינו אצל הרבה רבנים.
אתם יודעים שאני כבר שנים פעיל בנושא החיסונים, ובאמת אחרי כברת דרך ארוכה, שגם הקמתי את קבוצת הרופאים והתעסקתי בארץ ובעולם, יום אחד קיבלתי טלפון מתלמיד שלך, הוא אומר לי, תקשיב, אני תלמיד של רב, אני מחפש רופא. אמרתי לו, למה אתה מחפש רופא? אמר, אני רוצה לשמוע ולהבין על חיסונים. אז אמרתי לו, למה אתה צריך רופא? רופא לא יודע כלום על חיסונים. הוא לא למד את זה, הוא לא יודע. אתה רוצה לשמוע על חיסונים? אני אספר לך על חיסונים. ואז דיברתי איתו משהו כמו 20 דקות, חצי שעה. הוא אמר לי, תקשיב, אני רוצה שתדבר עם הרב שלי, עם הרב אורי סופר. אמרתי לו, בסדר, בשמחה. ואז התקשר אליי הרב אורי סופר, ואמרתי את אותם דברים שאני יודע, שתדעתי להגיד את הדברים ככה, יש לי הרי המון מה להגיד, שעה וחצי, לתמצת את הדברים, והרב אמר לי, תקשיב עוד, עכשיו אנחנו מוצאי שבת, תבוא אליי, נלך לראות איזשהו פוסק,
כן.
ניפגש איתו, אתה מוכן לבוא? אמרתי, בטח שמוכן לבוא, בשמחה.
ואז הלכנו לארבעה אבות בתי דין, בבני ברק, שאני
היינו אצל שישה אנשים בסך הכל.
כן, ארבע אבות בתי דין ועוד שני רבנים, שישה מגדולי המשפיעים בעיר.
זהו, ואני מוצא את עצמי באוטו, בחברותה, עם האנשים הגדולים האלה, ואנחנו באמת, אני והם הרבנים הגדולים, ויושבים וצוחקים ומתבטחים, כאילו שהכרנו מאז ומתמיד. אני אומר, מישהו היה צריך לצלם את הדבר הזה, איך פתאום התחברנו, ואנחנו מרגישים כמו אחים. ויצאנו לדרך מאוד מאוד מדהימה, ונכנסנו לבתים של פוסקים גדולים ואנשים גדולים, שכדי לקבוע את הפגישה צריך חודש מראש, ואנחנו דופקים בדלת ופותחים לנו, ומדברים איתנו, וקשובים לנו, ובאמת עשינו...
בעקבות המפגש שלך, אז הם הסכימו לבוא לכנס גדול מאוד, שהיה במוצאי שבת פרשת יתרו, זאת אומרת, זה עוד מעט שנה, כמעט שנה.
וואו, אז
כבר,
אנחנו
מכירים יותר משנה. זה כבר יותר מחצי שנה.
כן, כן, כן.
והם הסכימו לבוא, ושמעו רופאים, וגם שמעו אותך בכנס ההוא, עם דוקטור אידיאל תלורן,
נכון,
ודוקטור
נכון,
רוזנטל, ועוד הרבה הרבה רופאים, איזה שמונה רופאים. דרך אגב, כל הרופאים האלה, זימנו אותם לפני הכנס, לבוא לבית של הרב חיים קניבסקי, אחרי תיאום של בן של גביר גדול, שדיבר שם עם אחד הנכדים, שהוא הבטיח שיכניסו את הרופאים, אבל לא הכניסו אותם. רבותיי, הם חיכו קרוב לשעה, מחוץ לבית, מחכים, ממתינים, לא נתנו להם לדבר עם רב קניבסקי, רב קניבסקי לא שמע אותם. נותנים רק לפרופסור רן בליצר, שכולם יודעים את הדעה שלו, כולם יודעים שהוא עובד בארגון הבריאות העולמי, זה מופיע בוויקיפדיה, כולם יודעים שהוא מקבל כספים מפייזר, עובד איתם בשיתוף פעולה, על פי הלכה הוא נקרא נוגע בדבר, משוחד, הכסף יעבר עיני חכמים, לא עוזר שום הצהרה שבן אדם מצעיר, כן, גילוי נאות. הגילוי נאות לא הופך בן אדם משוחד ללא משוחד. הדעות שלו כבר מכורות מראש. ולכן על פי הלכה אסור להסתמך על רב כזה, על רופא כזה, ורב ששומע רק אותו, ולא שומע שמונה רופאים שהיו מוכנים לאבד את פרנסתם, את הקריירה שלהם, בשביל להגיד את האמת, להם לא נותנים להיכנס לרב. אז רב כזה ששמע רק צד אחד, על פי הלכה אסור לסמוך עליו. ולכן אני חושב שהתאספנו היום לבוא לשידור של ידידי האהוב עוד קרובי, בשביל להאיר את החשיכה. היום יצא רב קניבסקי בהכרזה לחסן ילדים מגיל 5 ההכרזה שלו יצאה בעקבות שפרופסור רן בליצר היה אצלו ואמר לו שיש סכנה גם לילדים. והרב לא יודע שום מידע שיש סכנה בזריקה עצמה. הרב רק שומע מפרופסור רן בליצר שאם לא יחסנו את הילדים, יהיה להם סכנה מהקורונה. עוד מעט אני גם אשמע לכם רבותיי, מה מוכרים לציבור החרדי בעיתונים? אתם יודעים שציבור חרדי אין לו לא רשתות חברתיות, אין לו מדיה, אין לו אינטרנט, יש לו רק שלושה עיתונים, עיתון יתד נאמן, המודיע והמבשר. משם הוא מקבל את המידע. אלה שהם קצת יותר, מה שנקרא, פתוחים לעולם, אז הם שומעים רדיו, קול חי, קול ברמה, זהו, בזה נגמר אפשרות המידע שלהם. ואין לכם מושג, רבותיי, חוסמים להם את הכל, אפילו בתשלום. אפילו אם אני אתן לעיתון 100,000 שקל בשביל להכניס כתבה שלי, של רופאים, לא משנה מי, מועצת החירום הציבורית, מודל לגיון בריא, איזה רופא שאני ארצה להכניס, אפילו בתשלום מלא, הם לא יכניסו.
שלושת העיתונים.
שלושת העיתונים, וניסו לעשות את זה.
אז תראו,
יש להם הסכם, יש להם הסכם עם, עם, עם משרד הבריאות, משרד הבריאות קונה בעיתון עמודים שלמים שבוע בשבוע, כל עמוד עולה עשרות אלפי שקלים, הם לא יפסידו הכנסה של מאות אלפי שקלים כל שבוע בשביל איזה כתבה חד פעמית של, של הרב סופר.
תראו, אני חושב ש מאוד מאוד עצוב מה שקורה לגבי הרב קניבסקי, גדול הדור. אנחנו יודעים שגם בקרב הקהילה החרדית וגם בקרב הקהילה החילונית המסורתית, רבים רבים מסתכלים ומחכים לראות את פי הרב, מה הוא פוסק בנושא הזה, מה אנחנו צריכים לעשות. ובאמת
אני רוצה להגיד לציבור היקר, ברשות,
כן, כן, בוודאי,
הרב קניבסקי הוא נקרא בנן של קדושים. אבא שלו היה גם גדול הדור, אבא של הרב חיים קניבסקי, קראו לו רב יעקב ישראל קניבסקי. הדוד שלו זה מרן החזון איש, שיש הרבה רחובות בארץ על שמו.
וואו, לא ידעתי.
זה הדוד שלו. הוא מגיל אפס רק בתורה, רק בקדושה, הוא לא יודע כלום, אפילו לא יודע באיזה צד מחזיקים טלפון, ולא יודע צורה של מטבע.
וואו.
כל כולו קודש. הברכות שלו זה ברכות, התפילות שלו זה תפילות, אבל אני אגיד לכם, כל הציבור היותר מבוגר, שהזקן שלהם כבר לבן, הם מכירים את רב חיים קניבסקי עוד שהיה כוחו במותניו. הם יודעים כמה הוא התנגד לרופאים ולרפואה הרגילה, כמה הוא התנגד לחיסונים. לא במשפחה, לא עושים לו חיסוני שפעת, וכמעט כל חיסוני הילדים זה מחוץ לתחום. אבא של הרב קניבסקי, קראו לו הרב יעקב ישראל קניבסקי, בקיצור הסטייפלר, הוא בא מעיירה סטייפלה באירופה, וקראו לו הסטייפלר. הוא לא האמין לשום רופא. בשבילו הרופאים זה היה אנשים מסוכנים. הוא לא הסכים, הוא פחד מרופאים. הוא אומר לרופאים, אצל הציבור רופאים זה כאילו הכוח השני אחרי בקדוש ברוך הוא, יש בורא עולם אחרי זה, יש רופאים. כל מילה של רופא זה קדוש. קניבסקי אמר, אסור להאמין לזה. רופא, בידיים שלו הוא יכול להרוג אלפים. הוא טועה, שיקול דעת לא נכון, או שיש לו אינטרסים. רופאים זה סכנה, הוא פחד. הוא אמר, לא לגש לרופאים, לא להאמין לרפואה. והבן שלו שגדל על ברכיו, כן, רבי חיים קניבסקי, זו הייתה גם השיטה שלו כל השנים. ולכן ב-2009, שהיה כאן במדינה שלנו, הסיפור הזה של שפעת החזירים, שפעת מקסיקו, עם החיסונים שלהם, היה הוראה מהרב קניבסקי לא לגעת בזה, שב אל תעשה עדיף.
וואו.
לא לגעת בזה, אפילו שגם אז, כמו היום, ה-WHO, ארגון הבריאות העולמי, הכריז על מגפה.
אני אשמח אגב, אם יש לך את זה כבוד הרב?
יש לי את זה כתוב, יש לי את זה כתוב, ואני אספר לכם, רבותיי היקרים, שבארצות הברית, יש קהילות שלמות בניו ג'רזי, שהם רצו פשוט לעשות בידודים בכיתות, או אפילו לזרוק הביתה ילדים לא מחוסנים.
וואו.
ורצו ממש כאילו לחתוך בתי ספר שלמים ולעשות שני מבנים ולעשות ממש כזה הפרדה. ואז הם שלחו שאלה לרב קניבסקי. הם שלחו את השאלה הזו בידיו של יהודי יקר, שקוראים לו הרב אליעזר דינר, והוא ניגש לרב קניבסקי ושטח בפניו את כל הסיפור. ומה אמר הרב קניבסקי? לא לחסן את הילדים. ואפילו חיסוני שגרה. ועוד יותר הוא אמר, מוריי ורבותיי, שמשפחה שחוששת שילד לא מחוסן ידביק את הילד שלהם, שיוציאו את הילד המחוסן החוצה וישאירו בכיתה את הילד שלא מחוסן. ואז הוא אמר, תורה מגנה ומצלה. מי שלומד תורה, מי שמחובר לבורא עולם, יש עליו הגנה. ועד היום הוא אוחז את זה. ואני אגיד לכבודו שמתחילת הקורונה, הרב קניבסקי אמר בכל מקום שהוא בא להיות סנדק או לדבר, הוא אמר אין מגפה ולא צריך לשים מסכות. על זה שהיה בא אליו מישהו עם מסכה לפנים, הרב קניבסקי היה אומר, מה הוא היה אומר?
להוריד המסכות.
להוריד המסכות.
המסכות.
הוא כעס שכנרצו אליו עם מסכות. ממש היה כועס על זה מאוד. הוא אמר שאין מגפה ולא צריך מסכות, ולהישאר בבתי ספר ולהתפלל במניין, והוא לא האמין שבכלל יש מגפה. רבותיי יקרים, כל מה שאנחנו היום בתוך החיסונים האלה, זה רק בגלל שתי סיבות. אחד, שיש מגפה, ומגפה קשה, ומתים ברחובות, כן, אתם רואים בטח כמה מתים ברחובות, וסיבה שנייה, שאין שום תרופה אחרת. ורק בגלל שני הסיבות האלה, יש את ההיתר של שימוש לשעת חירום של ה-FDA. מה זה שעת חירום? שעת חירום שיש מגפה ושאין תרופה אחרת. ושני הדברים האלה, אני בטוח שכבר הציבור יודע שהם שקר גמור.
שקר גמור.
יש תרופות אחרות, אפילו לפייזר יש תרופות אחרות.
יש תרופות יעילות.
אז למה לקחת ילדים? לקחת ילדים
מתוקים. תכף נגיע לילדים. תכף בוא, אנחנו מקדימים את המאוחר. בוא, אבל אני חושב שחשוב להגיד לגבי הרב קניבסקי, וטוב מאוד, כבוד הרב, שאמרת את האמת הזאת, כי זאת האמת שאני לא הכרתי.
אני מכיר את זה מבפנים, רבותיי היקרים.
זה חשוב.
אני אספר לכם שני סיפורים אישיים. אתם יודעים שהיום הקבוצות שיודעות שהחיסונים יכולים לגרום עקרות, הם לא רוצים לעשות שידוחים עם משפחות שחיסנו את הילדים. הגיע אליי יהודי מאשדוד, שהוא שומע אותי בכל מיני מקומות, בהרצאות, הוא אומר, הרב סופר, אני את הבנים שלי לא חיסנתי, ועכשיו הציעו לבן שלי בחורה מצוינת, הם כבר הכירו אחד את השני, והתברר שהבחורה לקחה שני חיסונים, ואני לא מוכן, אני לא מסכים לשידוך הזה.
וואו.
ולבן שלי קשה לעזוב אותה, הוא כבר הכיר אותה, ומצאו חן אחד בני השני, ואני לא יודע מה לעשות, אני לא מוכן לשידוך.
ומה הפסיקה במצב כזה? זה באמת בעיה.
זה שאלה קשה מאוד. אני יודע על הרבה רבנים שאומרים גם לבחורים וגם לבנות לחפש שידוך רק ממשפחות שלא מחסנים. לא לקחת סיכון, אם אתם מתחתנים בשביל שיהיה לכם ילדים, בשביל להקים דורות, בשביל שתהיו בריאים עד 120, ולא שאחד יצטרך לטפל בבן זוג, כי פתאום אחרי שנתיים שלוש הוא חולה סרטן, או שהוא נכנס למחלה אוטואימונית, וכל היום הוא בבית החולים, הוא עקרות, לא לקחת שידוך ממשפחות שלא מחוסנות.
אנחנו גם לא יודעים אם אפשר להידבק או לא במגע מיני.
נכון, זה גם שאלה, כי פייזר דרשו מהקבוצות שעשו את הניסוי להתרחק ממגע מיני 50 וכמה ימים.
נכון.
אז אני רוצה להגיד לציבור, פנה אליי האבא והוא אמר, תשמע, יש לי בעיה, הבן שלי רוצה לסגור את השידוך ואני לא מוכן, איך נפתור את הבעיה? בקיצור, אמרתי לו, תשמע, אני לא נביא, אני לא יודע מה הולך להיות מחר, אני לא יודע מה הבחורה הזו קיבלה, אם היא קיבלה חיסון
אמיתי
או פלצבו. הרי אתם יודעים, רבותיי, שכבר הודלף מסמכים מפייזר, זה כבר היה עוד בתחילת הפרשה של החיסונים, שבאירופה הודלף שם דרך האיחוד האירופי מסמכים על זה שיש כמה סוגים של בקבוקונים. זה מופיע בכמה צבעים, צבע אדום, אפור, כחול, זה מופיע גם עם מספור שונה, והנה לאחרונה, נראה לי ממש השבוע הזה, מה אנחנו שומעים שבאלבניה זה היה כמדומני, שאחת שהייתה אחראית בחלוקה הזו של הבקבוקונים, היא התפטרה והיא סיפרה שיש איזה מספר מסוים של בקבוקון, זה נותנים לעיתונאים, לעשירים, לפוליטיקאים, לאלה שנותנים את הטון, אלה שבאמת משפיעים, להם נותנים את ה...
כדי לא לסכן אותם.
בדיוק, להם נותנים את המי מלח, את הפלצבו. ולכן הם אומרים, אצלנו במשפחה, שום דבר, שום תופעות לוואי.
כן.
יש להם עוד בקבוקון שזה מכיל את RNA, יש עוד בקבוקון ששם יש מכיל PG, פג 2000, מה שדוקטור אפל ציוני ועוד אחרים אומרים שזה 100% גורם סרטן.
כן.
100% גורם סרטן תוך 10 שנים. והם כבר פרסמו שבשנים הקרובות הולך סרטן להתפשט בצורה מטורפת מעל המשוער. ואני שאני מטפל בהרבה מאוד נפגעי חיסונים, אני שומע. אישית, התקשה אל האישה מלעד, אומרת, היה לי לפני 10 שנים סרטן, ברוך השם עברתי את זה, זה נרדם לגמרי, והנה עכשיו לקחתי שתי חיסונים, וזה התפרץ לי בכל הגוף בבת אחת.
כן, אני רוצה להגיד לך, כבוד הרב, שהפניות אליי, הם מכל הכיוונים, לגבי אנשים, שהייתה להם מחלה, שהייתה מאוזנת, ואיבדה פרופורציה בעקבות החיסון. וזה אומר גם בלוטת ההרמונית שהייתה מאוזנת והתפרצה לגמרי והתנפחה. וזה אומר מחלות נפשיות שהיו מאוזנים ואיבדו את זה לגמרי. וזה אומר סרטן.
וזה לא מדווח. מחלות נפשיות לא מדווח בכלל.
לא מדווח.
אני יודע אישית בבני ברק על שני בחורים ש, איך אומרים, היו מאוזנים ב-100% ותפקדו ולמדו ואחרי המצב הזה הם איבדו עצמם לדעת, אחד קפץ מהמרפסת.
אני גם יודע על בחורה
נוראים.
שאושפזה בבית חולים לחולי נפש, שהייתה מאוזנת, הייתה בסדר גמור, תפקדה שנים רבות. קיבלה את המנה השנייה ואחרי זה הכל התדרדר. אני רוצה אבל ברשותכם לחזור לרב גדול הדור, הרב קניבסקי. תראו, שני דברים שצריך לאמר פה, קודם כל מאוד מאוד חשוב מה שהתקנת אותנו, חשוב מאוד לדעת.
אתה יודע מה אומרת הבת של הרב קניבסקי על אבא שלה?
ראיתי.
ראית את ההסרטה, את ההקלטה? זה נורא והיום, אני אולי נספר לציבור. יש לרב קניבסקי בת שקוראים לה רבנית קולדצקי. אחרי שאשתו של הרב קניבסקי נפטרה, אז כל הנשים שרוצות לבוא, להתברך, הם הולכים לבת של הרב, קוראים לה רבנית קולדצקי. הגיעה אליה מדענית אחת, מהארץ, שהיא מטפלת, היא גם רופאה והיא גם מדענית, חוקרת, היא מטפלת בנפגעי חיסונים. היא באה אל הרבנית קולודצקי, היא דוברת אנגלית, היא לא יודעת עברית, אז היא באה עם מתרגמת, היא אומרת לה, את שולחת אליי את הפציינטים, עד שאת אומרת ללכת לקבל את הזריקות, אין לך מושג כמה את שולחת אליי נשים שסובלות מבעיות נשיות, ממחלות,
דימומים,
בעיות שבלי סוף, את שולחת אליי, את עושה את עם ישראל חולים, תפסיקי להגיד ללכת להתחסן, לכי תדברי עם אבא שלך, והיא באה אליי עם הרמה, אני חושב של 45 סנטימטר של דפים,
וואו.
כל דף זה מקרה, כל דף זה בן אדם עם הסיפור שלו,
וואו.
וככה היא דיברה איתה ודיברה, והיא אמרה שהיא לא עוזבת את הבית הזה, עד שהרבנית קולודצקי, הבת של הרב, הולכת לאבא שלה לספר לו על העובדות האלה, על הסיפורים האלה. מה עונה לה הרבנית קולודצקי? אני לא יכולה ללכת לאבא שלי. היום הוא כבר לא מכיר אותי. הוא לא במצב שאפשר לנהל איתו מסע ומתן. הוא לא במצב שאפשר לדבר איתו ולנהל שיחה רגילה.
אתה מבין? כשהוא במצב כזה, עכשיו הם מנצלים, הם מוצאים, כאילו
שהוא
ישר את החיסונים.
שהוא לא מכיר את הבת שלו, שהבת שלו לא יכולה לבוא ולדבר איתו, והכל מה שעכשיו אני אומר לכם, זה הקלטות, זה שומעים את המילים שלה, זה אמת, אנחנו לא מגזימים. דרך אגב, אני אפילו לא השלמתי לך את הסיפור עם, עם הבחור הזה, עם השידור.
אשדוד.
בסוף, מה שהיה בסוף זה שראש השבעה של הבחור התקשר אליי וביקש ממני הרב סופר, בוא איתי לרב קניאבסקי, מה שהוא יחליט ככה ו... נעשה. אז הלכתי איתו לרב קניאבסקי.
ונפגשתם הרב קניאבסקי?
כן, וכיוון שאני ידעתי שהרב קניאבסקי הוא כמעט לא שומע כלום, צריך לצרוח בקולי קולות כדי שהוא ישמע מילה אחת באוזן, אז אני העליתי את הכל על הכתב, ואני רשמתי 5 נקודות לגבי הנושא של הקרות, מה שאומרים הרופאים הבכירים הגדולים ביותר בתחום הזה, לגבי החשש של סינטיסין 1, ועוד כל מיני בעיות של הקרות שיש בזריקת הזריקות של פייזר, ואני כתבתי את זה באותיות גדולות, הבאתי את זה לרב קניאבסקי, ובאתי אליו, והגשתי לו את זה, וביקשנו שהוא יחליט. אני רוצה לספר לכם מה שהיה, וזה הכל מוקלט אצלי, ואני לא מגזים במילה אחת. הוא החזיק את הדף כמה דקות, ראיתי שקשה לו להיכנס לנושא, קשה לו לקרוא, וכאילו, העיניים שלו התחננו, תעזבו אותי, כן. אני לא מבין בזה.
הוא כבר עייף מדי.
אני לא מבין בזה. אבל הוא קרא את זה, קרא את זה, ובסוף, הבן שלו שואל אותו, הנכד בעצם, זה לא בן.
מדי יחיד?
אני לא יודע איזה נכד היה.
הוא מבוגר? מוקלט.
לא, צעיר. הנכד שואל אותו, סבא, אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? לעשות את השידוך, לקחת את הסיכון של חלילה, אולי הבחורה הזאת היא כבר לא תוכל להביא ילדים לעולם, כי לקחה זריקות. והוא לא עונה. הרב קניאבסקי לא עונה. בסוף הוא הוציא איזה הגה, ואז מיד הנכד קפץ על זה, ואומר לרב סופר, הוא אמר שזה בסדר. לא צריך לחשוש. זה היה הסיפור, רבותיי. האבא מתקשר אליי אחר כך, אומר רב סופר, נו, מה ההחלטה? מה ההחלטה של הרב? אמרתי לו, תשמע, אני לא קיבלתי החלטה. אני לא יודע מה היה שם. אני רק אומר לך, תשלח מישהו אחר. אני לא יכול עליי תסמוך. בסוף הוא שלח את הרב אליה אומן, שאני מכיר אותו כבר 30 שנה יותר, והרב אליה אומן נכנס שם, קיבל ברכה, אני לא יודע בדיוק מה קרה, והם החליטו לסגור את השידוך, שיהיה לחיים טובים ולשלום.
אמן.
אבל רבותיי יקרים, אני באמת רוצה להגיד לכם, לבוא ולהצעיר, הרב קניאבסקי אמר, זה לעשות עוול לרב עצמו, לרב צדיק, שהוא באמת צדיק אמת, מעניין אותו רק אמת. אני אגיד לכם עוד דבר, אני זוכר לפני 20 שנה, ניסו לבוא אליו אנשים שהוא חשש, אולי חלילה, הם לא שומרים שבת, לא זה, הרב לא רצה אפילו לפגוש אותם. לא רצה לפגוש אותם, אני יודע, זה, את ההנהגה הזו הוא גם כן קיבל מהאביב, מהסטייפלר, שמי שהוא לא שומר שבת ולא זה, הוא לא רוצה שיכנסו אליו הבית, היה לו חומרות גדולות שאנחנו לא מבינים את הדרגות האלה. והנה בשנים האחרונות, כל מי ששם כסף יכול להיכנס. אפילו, אתה יודע, חברי כנסת כאלו שאתה יודע. אז מה? אז עושים את רצונו של הרב קניאבסקי. זה היום נהפך להיות משהו אחר לגמרי.
כן, כן.
תבינו רבותיי, תבינו ותעבירו את זה הלאה. תספרו כן. את זה הלאה. לא לשתוק, יש היום המון אנשים תמימים, ואומרים, הנה רב קדוש אמר, אז בטח יש כאן איזשהו הוראה מלמעלה, הוראה מהשמיים, סייעתא דשמיא, בורא עולם לא ייתן לרב לטעות. רבותיי, זה לא נכון. כל הדורות, כשהיה גזרה, אז זה הגיע גם בצורות כאלה. הנה, לפני 75 שנה עברנו את השואה. גם בשואה היה כזה בלבול, שהיו רבנים באירופה ששאלו אותם, לעזוב את אירופה, לעלות לישראל, מה לעשות? אז מה אמרו שם חלק מהרבנים? הכל יהיה בסדר. לא יקרה כלום. לא ייתכן שהגרמנים, עם כזה נאור, יעשה כאלה דברים. הם לא האמינו. הם לא האמינו. הרבנים בעצמם לא האמינו שיכול להיות כזה דבר. יש יהודים שאפילו שהביאו אותם לשם, בוא נגיד לאושוויץ, הם לא האמינו שהם עכשיו הולכים מה שנקרא, כן, לגמור כן. את החיים שלהם. לא האמינו. אותו דבר, רבותיי, זה מה שקורה היום. זה מה שקורה היום, תבינו את זה. דוחפים לנו דברים שלא צריכים אותם, מיותרים, בכזה עוצמה, שמוכח פה רואים בחוש, רק תפתחו עיניים, שזה דברים לא נורמליים. מדובר פה במשהו מתוכנן, אבל היטב היטב מתוכנן.
כן. אנחנו כולנו רואים, אגב, בוא נסכם לגבי הרב קניבסקי,
כן.
שמכל הנאמר פה אפשר להבין, וראינו את זה כבר באמת, כל מי שעוקב, הרב קניבסקי הוא באמת גדול הדור, עמדתו הייתה כל השנים,
כל השנים,
נגד הרופאים, נגד ההתחסנות, ועכשיו כשהוא כבר בקושי, הוא כבר מבוגר מאוד, וקשה לו להיות מרוכז ולתת תשובות, זה ניצול ציני, לנסות להוציא ממנו כן ולא, ולבנות מזה סנסציה, וזה באמת, באמת לעשות הרע בעיני השם. וזה לעשות חטא גדול לרב.
עוד דבר אני אוסיף. זה לא שהרב גניבסקי קיבל ברוח הקודש, שלא להאמין לרופאים. זה שולחן ערוך, שולחן ערוך של מרן רבי יוסף קארו, בחלק יורד דעה, סימן קנ"א סעיף א', ששם כתוב, רבותיי יקרים, אני אומר את זה כי צריך להגיד את זה, כי זה שולחן ערוך. שם כתוב שאסור להתרפות אצל רופא גוי, ומסבירים שמה שמה הכוונה רופא גוי, מה, בגלל שהוא גוי? לא. אלא כתוב שמה שהוא חשוד על הרציחה. מה הכוונה חשוד על הרציחה? אני רוצה להסביר את זה מוריי רבותיי. רופא שאין אצלו ערך עליון לחיי אדם, אפילו לדקה אחת של חיים, הוא לא מעריך את זה, הוא לא מבין את זה, או בגלל שהוא לא מאמין בלא תרצח, או בגלל שהוא בעד דילול אוכלוסין, או שהוא בעד המתת חסד, או מכל סיבה שהיא. אין אצלו את הערך המקודש לנשימה אחת של חיים, בפרט עם ישראל, שהם עם השם, אתם עדיינו עם השם, כל זמן שיהודי חי, אז בעצם קיומו, בעצם זה שהוא חי, הוא מעיד במתן תורה, בזה שעם ישראל הוא עם הנצח, בזה שבורא עולם, ירמיהו הנביא אומר, שבורא עולם מכריז, כל זמן שחוקות שמיים וארץ נמצאים, אנחנו עוד סימן שעם ישראל עוד חי. אז עצם זה שיהודי חי, אז בעצם הוא מעיד על בריאת שמיים וארץ.
כן.
אז רופא שאין לו את הערכים האלה, ולא אכפת לו, טוב, נו, מדובר בבן אדם זקן, או כמה שנים עוד נשאר לו לחיות, בן אדם חולה, אז הרופא הזה יזלזל, לא יטפל כמו שצריך, לא ישקיע. ואני אומר לך עוד, אני שומע את הדיבורים האלה יום ביומו, יום ביומו. יש לי חבר פה שהוא מתנדב בבית חולים במרכז הארץ. הוא שומע מהרופאים שהם בשיא התקשורת, אם אני אגיד את השם כולם יקפצו, רופאה אחת פה שהיא, יש לה את המיקרופון של הטלוויזיה, כל הזמן היא מתראיינת שם. והיה שם איזה חולה קורונה מסוים, שאם היו מעבירים אותו לטיפול נמרץ, היו מצילים לו את החיים. אז מה אומרת אותה רופאה בחירה פרופסורית? טיפול נמרץ זה כבר לא לגיל הזה. כבר לא לגיל הזה, אנחנו צריכים לשמור את האמיתות בטיפול נמרץ לאנשים יותר צעירים. זה, לזה מתכוון השולחן ערוך, כשהוא אומר שמי שחשוד על הרציחה, אסור לסמוך עליו. השולחן ערוך הזה, רבותיי, זה נר לרגליו של הרב קניבסקי. בשולחן ערוך כתוב, מוריי ורבותיי, עוד הלכות ברורות, שרופא שלא מבין בתחום, הוא כאחד האדם. זה ממש שולחן ערוך, רבותיי, אור החיים, תף רשות חד סעיף וב.
אז בוא נקטע אותך לרגע ונגיד דבר חשוב, שבדיוק בעתיו הכרנו אני ואתה,
כן.
הרופאים, ואני הקמתי קבוצה של 24 רופאים, כמו שאתם יודעים, הרופאים אמרו לי בקבוצה, לא למדנו על חיסונים. לא למדנו. הדבר היחידי שלמדנו, זה היה לוח הזמנים, בגיל כזה נותנים חיסון כזה, בגיל כזה נותנים חיסון כזה. לא למדו על תופעות הלוואי. לא למדו על תופעות, על אנשים שנפגעו, ובארצות הברית שילמו פיצויים ב$5 מיליארד לנפגעי חיסונים. הם לא למדו מה מכילים החיסונים. אין להם מושג, ואני אומר את זה באמת, בידיעה גמורה. לא למדו על זה, הם לא יודעים את זה. תיקחו כל רופא, תבואו, תשבו מולו, תגידו, אתה רוצה שנתחסן, מה יש בחיסון? הוא לא יודע. כל אחות, כל רופא, אז מה אתה מזריק לי את זה? אין להם מושג. ופה החומרה של הדבר הזה,
הם לא יודעים מה מכיל החיסון, הם לא יודעים מה התרופות,
הם לא יודעים כלום, הם רק יודעים את הטבלה. פה בגיל 0, צוות B וויטמין K, בגיל 3 חודשים, T-DAP, יש להם פשוט את הטבלה, והם יודעים מה צריך לתת. מה מכיל החיסון? איזה נזקים יכולים להיגרם? האם יש באלומיניום וכספית ועוד כל מיני חומרים שיכולים לגרום לעיוורון, לחרשות? אתה יודע, כבוד הרב, אם אתה מכיר את בית שלווה בירושלים, בית שלווה בירושלים, בניין של שבע קומות, מי שהקים את בית שלווה, הבן שלו נפגע מחיסון והתעבר כתוצאה מהחיסון. יצא טוב מהדבר העצוב הזה, אבל כמות הנפגעים במדינת ישראל היא אינסופית, והפוך, אם אמרנו שבארצות הברית שולמו עד עכשיו $5 מיליארד לנפגעי חיסונים, בארץ רק שני אנשים זכו בתביעות. כשכמות הנפגעים, כולל הבן שלי, וכולל אלפים שאני מכיר אישית,
את מי טובים פה? את חברות החיסון, את מי טובים? או את המדינה, את מי טובים?
הם הקימו קרן מיוחדת לנפגעי חיסונים, סודית ביותר. אף אחד לא יודע. אני שאלתי בקבוצת הרופאים, תגידו, אנחנו רוצים עכשיו, כל 23,000 נפגעי חיסון הפגום, רוצים להגיש תלונה, שהבן נפגע.
אז למי מגישים את התלונה, לחברות החיסונים או למדינה?
אמרו הרופאים, אין לנו כלי לדיווח. בדקתי באינטרנט, אין כלי לדיווח. אם אין כלי לדיווח, אין נפגעי חיסונים. אם אין נפגעי חיסונים, לכאורה החיסונים בטוחים. וגם לכאורה אין נפגעים.
בקיצור, אז חברות החיסונים יש להם חיסיון. יש להם חיסיון.
תראה, חברות החיסונים בארצות הברית מוגנים על פי חוק. בשנות ה-80 היה ריגן, אם אתה זוכר אותו, נשיא ארצות הברית, הוא היה שחקן קולנוע. פנו אליו החברות התרופות, אמרו, תקשיב ריגן, אנחנו סוגרים את החברות, כי אנחנו פושטים רגל, טובים אותנו. אז הוא אמר להם, אבל מה יהיה? איך התחסנו אנשים? אמרו לו, מה נעשה? ואז הוא הוציא חוק בארצות הברית. לא ניתן לתבוע בארצות הברית את חברת החיסונים, אלא את מי? את המדינה. ואז הוקמו בתי המשפט המיוחדים לנפגעי חיסונים. ומהרגע הזה ועד היום שולמו, כמו שאמרנו, 5 מיליארד, אומרים שמי שטבעו, זה רק אותם אנשים שהיה להם כסף לממן עורך דין ותהליכים מאוד מאוד יקרים. רוב האנשים שנפגעו, בכלל לא הגיעו למצב של תביעה, וזה הליך מאוד מורכב. אני פגשתי את פרופסור יהודה שנפלד, שהוא מופיע כעד מומחה בתביעה הזאת, והוא אמר לי, תקשיב, זה תהליך מאוד מאוד מורכב, ועדיין נפסקו שם $5 מיליארד, יכלו להיות נפסקים הרבה יותר, שבהם נקבע חד משמעית, הקשר בין החיסון לבין הפגיעה של אותו בן אדם, שקיבל מחלה אוטואימיונית, או קיבל אפילפסיה, או קיבל אוטיזם, או קיבל בעיות בכליות, או קיבל חרשות, עיוורון, אין ספור נזקים כתוצאה מאותם חיסונים, וזאת האמת שפה בארץ מסתירים, וכמה זה מוזר, וכמה זה לא נתפס, ששם שולמו 5 מיליארד, ופה רק מיליון לילד אחד. כשכל כך הרבה נפגעים, והם גם טוענים, שכמות הנפגעים, כשנפגשתי עם חברי כנסת, לגבי זה אמרו לי, חברי הכנסת, תקשיב, מה זה, 1 למיליון? אמרתם, 1 למיליון? אני עכשיו עושה אתכם מסיבה עם זה 1 למיליון. אתם רוצים שאני אביא לכם את כל נפגעי החיסונים לפה? אנחנו נפתח פה, כל הכנסת תהיה מלאה בנפגעים. אף אחד לא יודע מזה. הכל מושתק, הכל מעוות.
אני חושב שגם בקורונה זה ככה. אני רק רוצה לשאול אותך עוד, אם אנחנו משווים את הנפגעים של חיסוני הקורונה, לנפגעים של כל החיסונים, חיסוני השגרה, מה קורה?
אין ספק שכמות הנפגעים, וכולם מדברים על זה בעולם, כולם מדברים על זה בעולם, היא פי כמה וכמה וכמה.
זאת אומרת, ובסך הכל, תוך פחות משנה.
כן.
אז למה לא עוצרים את חיסוני הקורונה?
קודם כל, משום מה שאמרת, מה שקורה בתקשורת, ופה למדתי, משהו שלא ידעתי, שבתקשורת החרדית, כמו בתקשורת החילונית, התקשורת מגויסת, והאמת נעדרת מן הארץ, כמו שכתוב בדבר ירמיהו. הם מפרסמים שהכל תקין, הכל טוב, הם לא מפרסמים את הנפגעים, וכבר כשיש פוסט ועשרות אלפי אנשים מדווחים על פגיעה, מוחקים את הפוסט. לא היה ולא נברא. יש פה מדיניות השתקה, מדיניות הסתרה, שמתאימה למדינות קפיטליסטיות, עריצות, מדינות חשוכות, כמו סין, וכמו מוסקבה בעבר, רוסיה בימים החשוכים שלה, שהאמת מוסתרת, ובאופן מגמתי, ואני רואה שזה גם בתקשורת החרדית, ובורא עולם מתערב בדבר הזה.
יש כאן עוד בעיה. יש כאן עוד בעיה שאפילו רופאים שהם, בוא נגיד, בתוך הקהילה, שרוצים את טובת הקהילה, מחוברים עם הקהילה, מחוברים עם אדמו"רים, אתה יודע, בוא נגיד, יש לך...
שמכרות אישית. הנה,
בוא נדבר על הרב קניאבסקי. לרב קניאבסקי יש רופא אישי, קוראים לו דוקטור משולה מרט. אז הוא סומך עליו.
הוא חילוני או חרדי?
חרדי, חרדי, אני מלמד את הנכדים שלי. הוא כבר מבוגר. דוקטור משולה מרט, אז אני פונה אליו לדוקטור משולה מרט, אני אומר לו, כבודו יודע שיש נפגעים לחיסון? כבודו יודע שיש תרופות מצוינות אחרות? חילופיות? למה לקחת דבר שהוא כל כך לא ידוע, ניסיוני, לא נבדק, רק אישור חירום? למה להיות השפע ניסיון? אני שואל אותו, הדוקטור קרא על מה שה-FDA כותבים, שיש חשש ממשי, מוחשי, שנקרא ADE? הוא אומר, אני לא יודע מה זה ADE.
הוא לא יודע כלום.
הוא לא יודע את הנזקים, הוא לא יודע מה מכיל החיסון, הוא לא מבין בתחום, אמר, אני לא מבין בתחום, התחום שלי זה תחום אחר.
זאת הבעיה הגדולה.
אותו דוקטור, הוא הממליץ לרב חיים קניאבסקי. תבינו, בן אדם שלא מבין בתחום, שהשולחן ערוך פוסק, שמי שלא מבין בתחום הוא כאחד האדם, זה כמו לשאול איזה ילדה קטנה בת שבע. ומה עושים פייזר? מה הם מפרסמים? תתייעץ עם רופא המשפחה שלך. אתם רואים את הרמימומיות? את הנוכלות? למה להתייעץ עם רופא משפחה אם הוא לא מבין בתחום? אם אין היום בארץ ישראל בית ספר אחד שלא מלמדים שם את האמיולוגיה של ייצור חיסונים. אין, בשביל ללמוד את התחום הזה אתה צריך להיות בארצות הברית 10 שנים, ללמוד שם ולבוא לפה. שמעתי את זה מדוקטור רפאל ציוני, מכמה? לומדים את זה בחוץ לארץ. פה אין בית ספר שמלמד את זה. אז איך רופא משפחה יכול בכלל להביע דעה בתחום?
גם רופא משפחה וגם רבנים גדולים, כמו הרב פירר ואחרים, שראינו ש...
באמת משול אמר שהוא התייעץ עם פירר. עכשיו פירר, אני אומר לכם רבותיי היקרים, אני לא רוצה לפגוע באף בן אדם, אבל הוא שיקר את הרבנים. תבינו את זה, מועצת של כל הרבנים בישראל, קוראים לזה מועצת גדולי התורה, סמכו רק עליו. הם סמכו רק עליו, רק על פירר. הם כתבו 3 דברים שכולם שקר גמור. מועצת של כל הרבנים בישראל, אם זה של ש"ס ושל דגל התורה ושל הליטאים והחסידים, כל המועצת הזו כתבה שמדובר בזריקה של חיסון שזה בטוח, זה הדבר הראשון, שזה בטוח ואין איזה שום תופעות לוואי ואף אחד לא ימות מזה, ואפשר להיות רגוע. מדובר בדבר שיעצור לגמרי את הקורונה, כבר לא ידבקו ולא ידביקו אחרים, ורק בזכות החיסון אפשר יהיה לבוא לפגוש את המשפחה, את הסבא, את הסבתא, כן? והם כותבים שהזריקה הזאת תעצור לגמרי את המגפה ותסתיים המגפה. רבותיי היקרים, כל הדברים האלה התבררו כשקר. שקר מוחלט. היום כבר כולם יודעים שבן אדם יכול לקבל את הזריקה והוא בעצמו להידבק בקורונה, ועוד בקורונה קשה, שפרופסור לוק מונטניה אומר שזה בעצם תופעת ADE או סערת ציטוקינית. רבותיי היקרים, מדובר כאן בשקרים ששיקרו את הרבנים, וזה הגיע מבן אדם שכל השנים סמכו עליו. הוא אמר שזה נבדק וזה אושר לגמרי. רבותיי, זה נבדק? זה אושר? שלב ג' נבדק בכלל? אנחנו השפנים, נבדק עלינו. רבותיי היקרים, אתם יודעים מה מפרסמים בעיתונים החרדים? אני רוצה קצת להראות לכם מה זה הנדסת תודעה? מה זה לקחת ציבור ענק, שכל אחד יש לו הרבה ילדים, ילדים חמודים, מתוקים, וזה נוגע לליבי, כי אני 30 שנה מלמד ילדים צעירים, הם חסרי ישע, מחליטים בשבילם, ומה אנחנו נותנים להם? בואו ניתן לכם רק דוגמה, רק מהשבוע הזה, בכל העיתונים החרדים, עמודים שלמים, חיסוני ילדים, שאלות ותשובות, כאן פרופסור זרקה, יום שמח, זה היום הזה, שמחסנים את הילדים הקטנים, 3 דקות רבותיי, תנו לי 3 דקות, מה אומר פרופסור זרקה? למה לתת לילדים את הזריקה? הרי זה לא נבדק לטווח רחוק. אולי הילד יקבל בגלל זה סרטן? אולי יהיה לו בעיות בשריר לב, בקרום הלב, מה שאנחנו רואים היום לאלפים?
אולי הוא ימות.
אולי הוא ימות? כמו ששבעה ילדים מתוך האלף, אתם יודעים, גם את זה השתיקו לנו, מה קרה לשבעה מתוך האלף מהניסוי של פייזר. רבותיי יקרים, הוא ממליץ לקחת את הזריקה בגלל שזה יעזור שלילד לא יהיה נידודי שינה, ולא יהיה לו כאבי שרירים בתקופת הגדילה שלו. אתם מאמינים? זה מה שכתוב בעיתון כאן. פרופסור זרקה אומר, נכון, לילדים אין שום סיכון למות מקורונה, אבל ברגע שהוא יקבל את הזריקה, הוא יחסוך תופעות כמו נידודי שינה וכאבי שרירים. רבותיי יקרים, בשביל זה להכניס את הילד לכל הסיבוך הזה, בשביל זה, תבינו, תראו איזה אינדוס תודעה יש כאן, להכניס ילדים לזריקה מסוכנת שיכולה לגמור להם את החיים, להיות כל החיים שלהם עם בעיות לבביות בשביל כאבי שרירים אז מה, אז יהיה נדודי שינה, אז יש קצת כאבי גדילה, נו, כל משפחה, יש ילד אחד לפעמים יש לו כאבי גדילה, אבל זה עובר, עובר בכלום.
הפרופסור הזה הוא פשוט שקרן בלתי נלאה, וזה עלוב ופתטי למדינת ישראל, שבן אדם כזה נקרא פרופסור. בוא נדבר שנייה
ונציל את הערבים, אני לא יודע מה הפרופסור זרקה אומר לערבים, 75% מהערבים בכלל לא מתקרבים לזריקת החיסון, והם אומרים, בצדק, למה אנחנו צריכים את הזריקה הזו? יש לנו ג'ינג'ר, יש לנו שיבה, יש לנו ג'ינג'ר, אתה יודע, זה זנגביל, הם לוקחים את הדברים האלה, והם מרגישים בריאים כמו שור, מה הם צריכים את זה?
הם איתנו,
כן. תראו, הם פחות רואים טלוויזיה, פחות מפמפמים להם בראש, אז הם יותר משתחררים מהאינדוס תודעה הזה. ואתה ראית מה כותבת דוקטור מיכל שטיין?
מה היא כותבת?
מיכל שטיין עושה כאן לציבור החרדי גם כן, עמוד שלם בעיתון יתד נאמן, כן? נראה לכם את זה, חיסון ילדים, שאלות ותשובות, ופה היא אומרת, עונה תשובות לכל ההורים המסתפקים, ילדים חולים בקורונה בצורה מאוד קלה, אז למה לחסן אותם? זה בעצם מה שאנחנו אומרים, למה לחסן אותם? לא רק שהם חולים בצורה קלה, רובם ככולם,
בלי תופעות לוואי,
בלי שום תופעות לוואי, וגם מי שיש לו תופעות לוואי, הוא לוקח ויטמין C במינון מכובד, 3 ימים, הכל עובר לו. ואז מה קורה? יש לו נוגדנים, שהם נכנסים לתאי הזיכרון החיסוני, T3, T8, T4, זה נשאר לו לכל החיים. אז מה? לפני 40 שנה, היו שמים ילד אחד ליד השני, בשביל שידבק בכמה מחלות ילדות, ויגמור עם זה לכל החיים.
בואו נסביר לפרופסור ביחד מה הסכנות, שבאמת, מהניסיון שלנו, יש בהזרקה הזאת.
אז זה משקרים, זה משקרים לגמרי, את יודע איזה שקרים יש פה, מהרגע שהילד יקבל את זריקת החיסון, אז הוא הופך להיות מחלה בת מניעה, לילדים. רבותיי יקרים, זה בדיוק הפוך.
וזה ציבור תמים שלא יודע ולא מבין.
זה ציבור שלא יודע, זה בדיוק הפוך. ברגע שילד מקבל את הזריקה הזאת, אז הוא הופך להיות משועבד כמו נרקומן לכל החיים.
יש כאן שני פושים.
ברגע שיורד לו הנוגדנים, הוא חייב לקחת עוד זריקה ועוד זריקה, והפוך, אם הוא לא יקבל את הזריקה, והוא נדבק בצורה טבעית, אז הוא נעשה מחלים לכל החיים.
ברור, אם הוא מחלים לכל החיים, כן.
הוא נהיה מחלים. זה שמחסנים מחלימים זה גם פשע. זה שמחסנים מחלימים זה פשע.
דוקטור זלנקו התראיין ואמר, שכשאתה מחלים באופן טבעי, העמידות שלך, הנוגדנים שקיבלת, הוא אמר פי מיליארד יותר טובים מחיסון. פי מיליארד. תראו, הפשע הגדול פה, יש פה שתי פושעים.
יש פה ממש קרים.
הפושעים זה גם הפרופסורים, והפושע זה גם אותם עיתונים, שמרשים ונותנים את הבמה רק...
לדעה אחת.
רק לדעה אחת.
לא מוכנים לשמוע שתי דעות.
לא מציגים
חיסון. וההלכה, התורה אומרת, ברגע שיש שתי דעות, ואתה לא יודע להחליט,
אז אתה לא.
אז שב אל תעשה. יש הוראות מה לעשות כשיש לך דילמה. אתה שומע, רופאים אומרים כן, רופאים אומרים לא, מה עושים? שב ואל תעשה.
אבל,
שב ואל תעשה.
במקרה שלנו, זה הרבה יותר חמור מזה.
כן.
כי פורסם, אתמול אני פרסמתי, שכשחיסנו את הבני 12 עד 16, ובדקו מה קרה, אתמול פרסמתי רופאה שהתראיינה בנושא הזה, כמות השכיחות של תופעה דלקת שריר הלב בקרב 12 עד 16, היא פי 19 מהנורמה. 1900%. זה מ-12 עד 16. עכשיו, מה אתם רוצים? שילדים בני 5 עד 12, עם דלקת שריר הלב, עם ליווי קרדיולוגי כל החיים, עם חוסר יכולת לעשות אפילו פעילות ספורטיבית פשוטה?
אז הם משקרים את הציבור, והם אומרים שתופעת מיוקרדיטיס זה תופעה נדירה ביותר.
בטח.
נדירה ביותר.
הם שכחו שלפני... לפני לא מזמן, פורסם בידיעות ופורסם בערוץ 2, שהשכיחות בקרב 16 עד 30 הזכרים הייתה מאוד גבוהה. באנגליה פורסם שזה 1 ל-2,500, השכיחות של דלקת שריר הלב. זו שכיחות לעיני, זאת אומרת, כל בר דעת בתחום הרפואה יודע שזו שכיחות מסוכנת, מטורפת, וזאת הסיבה שהם כתבו בעיתון, שהם שוקלים, סליחה, לא לתת יותר מנה שנייה, בגלל התופעה הזו. אז עכשיו אומרים שזה לא, שזה נדיר?
לא רק זה.
שיחליטו מה השקר ומה האמת.
העיתון שואל, למה לא לחשוש? אם כל הקורונה אצל ילדים זה משהו קל ביותר, אז למה להכניס אותם לתוך הגלגל הזה? אז הם אומרים, שלא מוכרים, אני מקריא לכם, לא מוכרים דיווחים על אירועי בטיחות חריגים, לא מוכרים.
כי לא מפרסמים, אז זה לא מוכר.
רבותיי, להגיד את המשפט הזה, לא מוכרים, אני מזדעזע, יש לי צמרמורת בכל הגוף, שאני קורא את השקר הזה על העיתון. מה זה לא מוכרים? מה זה לא מוכרים?
מוכרים מאוד.
כל הזמן, כל הזמן, תופעות לוואי, תופעות, תראו תוורס כמה יש בארצות הברית. פה במדינת ישראל, שהיא מדינת הניסוי, כפי שהציר בורלה, וכפי שהציר ראש הממשלה, נתניהו בזמנו, אז יש השתקה כזו, שאפילו לעשות מערך כזה גלוי לכל אחד, לא נעשה. וכשהיה דיון באיזה בית דין בירושלים, והביאו נציג של קופות החולים, ואמרו לו, למה פה בישראל אין דבר כזה כמו ורס, כמו הפרסומים האלה, שכל אחד יכול לראות דבר היום ביומו, איזה עשרות, פירוט של עשרות בעיות בכמויות, אז הוא אומר, אצלנו המערכת הרבה יותר משוכללת, זה הולך ישר, כל תלונה עוברת ישר לאיפה? לאוזניים שלי, לאוזניים שלך? עובר ישר אלינו, למי? לקופות החולים. אנחנו מפרסמים לכם.
הם גורסים את זה בפה.
רק רגע, תשמע כבוד עוד. אז אישה אחת יקרה מאוד, שגם הייתה אז במפגש הזה בבית הדין, היא אמרה, אהה, זאת אומרת, אני צריכה להאמין לך, שכל תלונה וכל תופעה שהאזרח הפשוט מתלונן אצל הרופא, והרופא מחליט כן לדווח, כן, זה מגיע אליכם ואתם מדווחים. בוא תספר לנו כמה בעיות דווחו בנושא של דימומים לנשים, בנושא של הפלות, בנושאים האלו. אז מה הוא ענה? אותו נציג מיוחד של... אין לנו על זה דיווחים. אין על זה. שאלתי אותו, אני אמרתי לו, אצלי, אני גר בבני ברק, אצלנו לפחות 3 או 4 דיווחו על תופעה מאוד מאוד קשה של פצעים בגוף עם, עם כאבים נוראים. בן אדם לא יכול אפילו דקה לרדם, הוא צורח מכאבים. דווחו תופעות כאלו אצלכם? דווחו כזה פצעים, כאבים, כאבי אור?
כמובן שלא.
שום דבר?
הכל לא דובר. תקין, הכל טוב.
רק יש איזו כמות מאוד קטנה של מיוקרדיטיס, וזהו. הוא בדק רק תחום אחד. תשמע, רק נושא אחד. רבותיי יקרים, זה מה שקורה פה בארץ. אני מרגיש את, את החובה לצעוק מעומק ליבי, חייבים לפרסם. אני לא מבין, יש כאן במדינה, אני חושב, כמעט חצי מדינה שלא לקחו את הזריקה השלישית, נכון? זאת אומרת, אנשים מתחילים להבין שיש כאן
2,300,000 איש אמרו לא מוכן.
כן, אני לא מאמין למספרים שהם אומרים, אני חושב הרבה יותר. למה כל אחד מהם לא הולך וצועק ברחובות, לא הולך ומדבר כל יום, לקבל על עצמו כל יום, אני מדבר עם 2 אנשים חדשים. רבותיי, אל תיגעו בזה, אל תעשו את, את העוול הזה לעם שלכם, לאחים והאחיות שלכם. אל תעשו את העוול הזה, תלכו, תפרסמו, תדברו. יש לי שאלה לציבור. למה בכל העולם מיליונים מיליונים מפיצים, ממלאים רחובות, ופה אין כלום?
שאלה טובה.
למה פה אין כלום? למה פה לא זועקים, ויש לנו פה, אנחנו עם ישראל, למה לא זועקים לבורא עולם? אני רוצה עוד, אנחנו צריכים לעשות כנס גדול, גדול, לאסוף את כולם, ופעם אחת לצעוק, אבל שכולם יבואו.
אז הנה, זה בדיוק, אתם רואים באחרונות החנוכיה? אנחנו בעצם כרגע בכותל. אנחנו החלטנו לנצל את היום הקדוש הזה. היום...
הימים הקדושים של ימי החנוכה.
של ימי החנוכה, ובמיוחד את היום השמיני, שנחשב היום הקדוש ביותר.
הכולל היום הגדול ביותר. כל הסגולות של החנוכה.
ב-5 לדצמבר, זה ראש חודש טבת, וגם נר שמיני של חנוכה, ואנחנו בעזרת השם רוצים לבקש מכולכם, ואני מקווה שזה ישותף, אנחנו גם נשים לך את זה, כמוד הרב בדיסקונקי, לטובת הציבור החרדי. אנחנו קוראים לכל עם ישראל להתאחד במקום הקדוש ביותר לנו, הכותל המערבי, לתפילה וזעקה לבורי עולם. אנא אדוני אושיע נא, אנא אדוני הצליח נא. אנחנו רוצים לבוא ולהתפלל ביחד כולנו. חרדים, חילונים,
כולם.
כל עם ישראל ביחד להתפלל, לזעוק לבורי עולם, להגיד נשמת כל חי, להדליק נרות חנוכה ביחד, לתקוע בשופרות, ולהתחנן לקדוש ברוך הוא, כמו שזעקנו במצרים,
וכמו שזעקו בזמן היוונים, חשמונאים, הם היו מעטים מאוד, הם היו משפחה אחת, של 11 נפשות, משפחת בית חשמונאי, שהם זעקו לבד, לאט לאט הצטרפו יותר ויותר, אבל בהתחלה הם היו ממש מעטים.
כן.
מאוד מעטים. אני בטוח שהסיפור הזה, מה שאנחנו עכשיו עוברים על בשרנו, משפחתנו, ואין לך מושג כמה משפחות נקראות, האבא בעד, האמא נגד, חלק מהילדים כאן, חלק שם, מריבות בבית, הם כן מאמינים לתקשורת, אלה לא מאמינים, אלה מתחסדים.
בדרך לפה, בדרך לפה, עברתי בסופר, עשיתי קניות לשבת, לפני שבאתי, פגשתי חברה טובה, היא בדיוק בתהליכי גירושין, על הרקע הזה.
וואו.
היא ובעלה, בעלה בעד החיסונים, ובעד ביבי, והוא מעריץ אותו וכו', והיא כמובן נגד, והם כרגע פתחו בהליכי גירושין, הילדים יצטרכו להתפצל, ולראות מה יהיה עם זה, ופשוט נהרס בית בישראל, וכאלה יש המון, ו... זו בעיה מאוד מאוד גדולה, היא לא מצליחה לשכנע אותו, הוא לא מצליח לשכנע אותה, והבית מתפרק, ואנחנו עוברים פה באמת שעה מאוד מאוד קשה.
עם ישראל חייבים להתאחד, משפחות נקראות, בהרבה בתים, בהרבה בתים, ואני, כיוון שאני נכנסתי לנושא, לכל הנושא הזה, אני בעצם נכנסתי ממש רק מהנקודה הקטנה, מהאור הקטן, כמו נרות חנוכה, שאני ראיתי שיש תרופות. אני לא ידעתי מכל השקר הגדול הזה. רבותיי יקרים, תבינו, אני מתעסק רק שנה וחצי בכזה פורום ציבורי. אני 30 שנה מלמד ולומד והתעסקתי ברפואה טבעית, אבל הכל בקטן. לצאת בפרסום זה נגד התוואים שלי, נגד התכונות שלי. אבל כשאני ראיתי לאט לאט עוד מידע ועוד מידע, שבעצם מדובר כאן ב, תסלחו לי שאני אגיד את זה, ברצח עם, בתוכנית זדון, ואני כיום משוכנע בזה על ספר תנך, בעשר אצבעות, ותאמינו לי, אני חצי שנה רצתי מחולה לחולה, לזה להביא סיטורציה, ולזה להביא מחולל חמצן, ולזה להביא תרופות, ואני התחלתי ממש, איך אומרים, כשהקורונה התחילה, ואני ראיתי שיש דברים פשוטים שמצילים חיים, ואני ראיתי בתוך השכונה שאני גר בה, מי שהיה לוקח, תשמעו טוב, לועס לבונה, קוראים לזה ביסוויליה, לוקח צמחי מרפא, ארטמיסיה, מה שקוראים לענת יהודה, לוקח את זה בכמות מסוימת, גומר עם הסיפור, ולידו, באותו בית חולים, מיטה לידו, אחד לא לוקח כלום, הוא נפטר. ברגע שאני רואה איך שנותנים לאנשים, מנסים לשכנע אותם לקחת את, את החמצן הזה, את, 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 את יודע, חיברו את אותם למכשירן שמה, והמכשירן שמה קוראים להם את הריאות, הורסים להם את שריר הריאות.
אני לא יודע אם שמעת כבוד הרב על הרמדסיביר.
כן.
אתה יודע על זה?
אני יודע קצת על זה, אני יודע שכמה קיבלו את זה ומתו, זה הרס להם את הכליות.
אני רוצה לספר לך, רמדסיביר זו תרופה, שיש רופא פשוט שהבעל של אשתו נפטר בבית החולים, והוא לקח על עצמו ללמוד את הנושא. רמדסיביר זו תרופה שניתנה בווירוס היבולה באפריקה, נתנו אותה כתרופה ניסיונית. 54% מהמטופלים שקיבלו את הרמדסיביר נפטרו. ואז החליטו שזו תרופה שיורדת מהמדף, מסוכנת, לא משתמשים בה. לקח פאוצ'י מארצות הברית, שהוא אחד האנשים האחראים לכל הרשות הזאת, ואמר, רמדסיביר זאת תהיה התרופה, ולעומת זאת, איברמקטין, שזו תרופה, אחת מהתרופות הטובות, שהוכיחו את עצמם,
גם הידרוקסיכלורוכווין.
נכון, גם בארצות הברית, וגם באודו נתנו אותה, וזה פשוט חולל מהפכה. ואין לה שום תופעות לוואי, והיא עוזרת, איברמקטין.
אפילו לנשים בהיריון.
אז הוא פרסם בארצות הברית, וגם פה, שאיברמקטין גורם לצלקות בלב, שזה שקר, ואז כולם פחדו מזה, ושרמדסיביר זאת התרופה, ואז כשהולכים לבתי החולים, שואלים, יש פרוטוקול? מה הפרוטוקול רמדסיביר? רמדסיביר זאת תרופה, שגורמת לאנשים לקשל כלייתי, הגוף מוצף במים כתוצאה מאותו קשל, קריסת מערכות, מתים תוך 10 ימים. זאת התרופה שהם נותנים בבתי החולים כפרוטוקול.
נכון? לא רק זה, אני אספר לעוד, שכל השנה של 2020, שלא היה עוד החיסון, הם לא נתנו כלום. התחננו, ביקשנו, תפרסמו. יש ויטמינים שאתה נותן אותם, והבן אדם עומד על הרגליים, יש צמחי מרפא. לא פרסמו שום דבר. היום, מה קורה היום רבותיי? פתאום יש להם זמן. היום הם מתקשרים לכל אדם לא מחוסן, ואומרים לו, בוא לבית חולים, יש לנו תרופה בשבילך. רבותיי, אפשר להאמין לזה? אפשר להיות עוד פעם שפע ניסיון? ואתה חושב שזה עוזר? רבותיי יקרים, אנחנו מדברים רק למי שרוצה, מה שנקרא,
להתייחס
בצורה אמיתית, בלי נגיעות, אנחנו לא מקבלים כסף. אנחנו לא כמו החברה האלה, ותדע לך שבציבור החרדי, במגזר החרדי, יש אנשים שמקבלים חודש בחודשו,
אני יודע, 30,000 שקל.
יותר אפילו. כמעט 40,000 שקל.
הם המתחרים שלנו.
זה חצי מיליון שקל חודש בחודשו, שמתחלק בין
11 אנשים. כן.
בשביל לסחוב אנשים להתחסן. לא סתם יצאו נגדי במשרד הבריאות, על מה? על מה יצאו נגדי, על מה? על זה שאני נותן לאנשים ויטמינים? אומר לאנשים, אתם חייבים לקחת יום יום ויטמין C, ויטמין D, אבץ ומגנזיום.
אתה מפריע להם בהרעלה הזאת. אתה עומד בהרעלה הזאת, אתה עומד וחוסם להם את ההרעלה. אתה מפריע. וצריך להשתיק אותך. אני רוצה להגיד לכם על הרב שהייתי איתו בבית כמה פעמים, שהסלון שלו נראה כמו חמל. חדר מלחמה לכל דבר. ויש פעילים, ויש דברים, ויש מדפים, שבהם יש תרופות, אתם לא תאמינו. האיש הזה נותן באמת את הנשמה, ימים כלילות הוא פה, בשעה הזאת, כשבבוקר, מהבוקר הוא בהתרוצצויות, ועכשיו הוא הגיע מירושלים, ישר לפה, לאולפה שלנו באזור הצפון, והוא באמת נותן את הנשמה, ובזאת השם שלוים יזכה אותך על מה שאתה אמן, עושה. אמן,
שבאמת הציבור יבין, כל מה שאנחנו עושים זה, כי אנחנו אוהבים את עם ישראל. עם ישראל הוא עם קדוש, הוא עם מרומם. תדעו לכם, לא סתם אנחנו מעבדת הניסוי העולמית. עם ישראל הוא עם קדוש, ואנחנו עם חכם. רבותיי, אל תאבדו את השפיות, את החוכמה שניתן לכם, לא להאמין עד שתבדקו, אבל עד הסוף, עד הסוף לבדוק, רבותיי. תדעו לכם, לכל דבר יש שני צדדים. מי שמאמין סתם הולך על עיוור, זה מאוד מסוכן. תבדקו ותראו כמה אנחנו צודקים, תראו את זה לבד, תשמעו את כל הצדדים. אני שואלת עוד, הרי בכל דבר, אתה יודע, יש דעות, הנה, אנחנו לומדים תורה, לומדים גמרא, אתה יודע, דעות כאלה, דעות כאלה, עד שמבררים, עד הסוף מבררים, עד שהאמת מתבררת. עד שהאמת מתבררת.
גם פה זה נדרך.
איך פה פתאום... כל רופא, כל חוקר שרוצה להגיד את הידע שלו, הוא לא מקבל כסף. הוא לא פרופסור רנבליצור שמקבל כסף. הוא לא כל כוכבי הקורונה שיש להם את המיקרופונים שמקבלים המון כסף מחברות החיסונים. על מה? על כל מיני מחקרים, אבל אתם יודעים, מקבלים מהכיס הזה ומדברים... אתם מבינים, אני לא צריך להאריך פה את הדיבור. באים רופאים שלא מקבלים כסף, שפיטרו אותם מהעבודה והיום הם בזויים, ורוצים לדבר רק מתוך הידע שלהם, הידע המקצועי העשיר שלהם, ופשוט מוחקים אותם, מורידים אותם היוטיוב. למה? איפה נשמע דבר כזה?
אני יכול להגיד לך, כבוד הרב.
איפה נשמע דבר כזה? זה לבד סימן.
נכון.
לדעתי זה הסימן הגדול, הגדול ביותר שמדבר כאן בשקר גמור, בסכנה. שיש כאן מעבר לנושא הפשוט הזה, כן חיסון, לא חיסון. רבותיי קרים, מי שחושב שכל הנושא שלנו זה יש קורונה, אין קורונה, ויש חיסון, אין חיסון, זה עוזר, זה לא עוזר, תיקח ויטמינים, לא תיקח ויטמינים, הוא משחק את המשחק של הילדים הקטנים. מדובר כאן במשהו הרבה מעבר לזה, רק תחשבו קצת, אני כתבתי על זה חוברת שלמה, אני חקרתי את זה מעל חצי שנה, יחד עם כמה כוחות יקרים מאוד של נשים וגברים שפשוט הם חייבים להיות בהסתרה. עוד מכיר אותם. וישבנו על המדוכה, אני אומר לכם, ימים ולילות, לפעמים לילות שלמים, בלי שינה, רק לחקור ולמצוא קיצית בפיו, ספר קיצית בפיו, ושאלה על ההלכה, וחיסוני הקורונה, ותרופות, הוצאנו ומפשילים שרבולים, הוצאנו אולי 10 פרסומים ועלונים, שמביאים את כל המידע לציבור, רבותיי, אין על זה תשובה לאף אחד. התשובה היחידה של משרד הבריאות, זה שהרב סופר אומר לאנשים לנשום עדי אוקונומיקה.
כן, כן, כן.
רבותיי, קרים, אני מודה לבור עולם שזה מה שהם כתבו עליי, אני לא צריך לתרוח הרבה, בשביל לשכנע שיש פה שקר.
כתוב בנבואות אחרית הימים, כתוב בנבואות אחרית הימים, שירדפו את האנשים שיגידו את האמת. ירדפו, יגנו, יעשו אותם כטיפשים, כעזועים, כן, וזה מה שעושים כבוד הרב, כן, אנחנו באמת ימי אחרית הימים. רבותיי, הכוח שלנו,
בואו נדבר באמת על מה שצריך, מה שצריך לעשות עכשיו, רבותיי, צריך להתאחד,
אבא נעיר את החשיכה, זה השם שלה, של השידור שלנו.
שלנו עכשיו.
אנחנו רוצים באמת להגיע כולנו ביחד, ולהדליק את האור. האור הגדול הזה, יהיה אור גם בנשמה שלנו, ואור גם בחנוכיה הזאת. זה אור שאי
אפשר לעצור אותו.
בדיוק.
תדעו לכם, יהודי זה נשמה ברמות אחרות לגמרי. זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ימי החנוכה זה ימים מרוממים מאוד מאוד. כי על תקופה זו של יוון, כתוב בחזל, חושך על פני תאום זה יוון. אנחנו היום בחושך גדול. חושך על פני תאום. האמת מאוד נהדרת, נעדרת בעין.
נהדרת.
כן. האמת הנהדרת בעין היא נעדרת בעין.
כן.
ואנחנו חייבים את הנרות האלה שדולקות בלב של כל יהודי באשר הוא, במצב שלו, במקום שלו, בורא עולם, לא יידח ממנו נידח, הוא אוהב את כולנו. הוא רוצה שכולנו נחיה, שכולנו נתקרב אליו, נתחבר אליו. וזה העם השלם, עם ישראל המושלם, זה שכולנו ביחד, נשמה אחת, זועקים לבורא עולם ואומרים ומבקשים, בורא עולם.
פה אחד.
תגל אותנו, תעזור לנו, שנתחבר, שנתאחד, שנתלכד, שיהיה בינינו רק אהבה, אחווה, שלום ורעות, שלא נרצה לעשות רע אחד לשני, לא לתכנן רע אחד, לא לדלל אוכלוסייה. אני לא מסוגל לשמוע את המילים האלה שתינוק שנולד, הוא אויב האנושות, הוא רוצה, צריך לדלל את האוכלוסייה, כל ילד קטן שנולד הוא רודף. רבותיי, זה הנשמה לא יכולה לסבול כאלה דברים, וזה מה שהם אומרים כל הזמן.
זה נורא.
רבותיי יקרים, בואו יחד, באהבה, אחווה, שלום, רעות, להתחבר, לאהוב אחד את השני, ולזעוק לבורא עולם במקום הכי קדוש, 10 קדושות יש בעולם, ארץ ישראל, ואחרי זה זה ירושלים, ואחרי ירושלים זה העיר העתיקה, ובתוך העיר העתיקה יש את הכותל, ובתוכו עד הקדושות העליונות, ונתחבר, כמו סולם יעקב, להתחבר לקדוש ברוך הוא ולצעוק, אנחנו הילדים שלך, אתה האבא האוהב אותנו, עברנו כבר הרבה גלויות, זהו, אנחנו כבר רוצים לסיים את הגלות האחרונה, ולראות את ההתגלות שלך, אמן, אנחנו כבר אמן. מוכנים ורוצים להתפלל אליך, לא יותר מזה, להתפלל ולבקש שתאיר לנו את האור הזה הגדול שלך, שהאמת תתגלה, שכל הרשעה הזאת שנקראת מלכות הרשעה, שהיא גם מלכות הזלה, היא הכי זולה, אין אצלה אמת, הכל אצלה זה כסף, זה התמצית של הרשעות, זה מלכות אדום הרשעה, שאת תדע לשלוט 9 חודשים, רבותיי, עברנו כבר 9 חודשים, 9 חודשים של חיסודים, של אסתר פנים, עברנו את זה, אנחנו כבר רוצים להיות כבר בשלב אחרי זה, להתאחד יחד, עם ישראל יש להם כזה לב אהוב ורחום, אנחנו העם שנקראים עם אהוב, הרחמים והחסד. אין בעולם כל כך הרבה ארגוני חסד ואהבה ורחמים וצדקה, כמו שיש בעם היהודי, נכון, העם נכון, הכי קטן נכון, בעולם, נכון. נותן את הכי הרבה אהבה וחסד וצדקה. בואו יחד, בלי לחשוב דתי, לא דתי, בלי, אנחנו יהודים, בני כן. אברהם, יצחק ויעקב, באים לבקש מאבינו אב הרחמן בשמיים, אבא, באנו אליך יחד, כדי שתסתכל עלינו, בתוך העיניים שלנו, אנחנו בתוך עיני השם, במקום הכי קדוש, תיגל אותנו, תאיר אלינו אמן. את החושך, תוציא את השקר מתוכנו, ושיתבטל הרשע כולה כעשן תכלה.
אמן, אמן,
ותעביר
אמן.
ותעביר ממשלת זדון מן הארץ. אמן, זה הבקשה אמן, של
אמן.
השלה,
אמן.
השפה.
חברים יקרים, 5 בדצמבר, א' בטבת, יום ראשון, כולנו ניפגש בעזרת השם בכותל המערבי, כולנו נתפלל ביחד, כולנו נתחבק, כולנו נזעק אל השם ונגיד, אנא אדוני הושיע נא, תציל אותנו מהאויבים הרעים המרושעים האלה, ותאיר לנו
את החשיכה,
תאיר
לנו את החשיכה,
אבא נאיר את החשיכה. תודה לכולכם, תודה לכבוד הרב, הרב אורי סופר, על כל הנתינה הגדולה שלך, על האומץ לב שלך, על הנחישות שלך, על מה שאתה עושה ימים כלילות.
רב, תסביר מה זה הווה.
אני חייב לסיים עם, עם הדבר הזה באמת. המילה הווה היא מילת מפתח שאפשר להשתמש בה לרע ולטוב. כל אחד שיפתח את ספר בראשית בפרשת נוח, בסוף הפרשה יש את הסיפור בפרק י' א', את הסיפור של מגדל בבל. מגדל בבל זה הסמל של הבונים החופשיים, אילומינטי מה שנקרא, שהם אמרו, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהיה לנו הלבנה לאבן, ונעשה מגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. זה הסיפור הידוע שיש בו המון עומק, זה לא סתם מילים. זה המרידה הגדולה של האנושות בבורא, ובחסד שצריך שיהיה בין אחד לשני. זה בהנצחת הרשע והשטן, לא ניכנס לזה, אבל הם פתחו באבא. אבא נלבנה לבנים, אבא נבוא ביחד. ובורא עולם נתן לנו באותה פרשה את הכוח ואת הסגולה לבטל את העוצמות האלה של הרע שיש בעולם. בורא עולם בפעם הראשונה והיחידה אומר למלאכים, אבא נרדה ונבלה שם שפתם. הוא גם פונה בהווה. בואו נבלבל להם את האחדות של הרע. נבלבל להם את השפה, שלא יבינו איש את שפת רעהו. כשאנחנו באים עם אבא, עם אחדות למטרה אחת קדושה, אנחנו מבטלים את הכוח של הרע, של מגדל בבל, שהוא בעצם סיפור הרשע וההשחתה של האנושות. אנחנו צריכים להיות גם הווה. ולכן קראנו לתוכנית הזו, הווה, נעיר את החשיכה. הווה זה הרצון העמוק הפנימי, שהוא לא קווה לעולם, שהוא נמצא בלב של כל אדם באשר הוא אדם, והרבה הרבה בלב נפש היהודית, הנשמה היהודית, אחדות של הווה. אנחנו מתאחדים ביחד עם רצון אחד לגלות את האור, להאיר את החשיכה ולבקש שהאור הזה יבער כלפידים ויגרש את החושך. בואו ביחד.
אנחנו גם יודעים.
בתאריך
של נר
שמיני לחנוכה, גם המספר 8 רבותיי,
נכון.
זה מספר שהוא מעל הטבע.
מעל הטבע.
ברית מילה לשמונה ימים, זה עניין של התגלות מעל הטבע, ואנחנו חייבים את ההתגלות הזו. עם ההתגלות הזו, בעזרת השם, יהיה את הכוחות להאיר את החשיכה.
היכולת שלנו לנצח את הרשעים האלה, והם באמת רשעים, אדום, עשיו, ישמעאל, ערב רב, האנשים האלה מאוד מאוד רעים, הם מאוד כוחנים, הם ברמה עולמית, יש להם תוכנית זדונית להרוג בנו, לדלל אותנו, ולהפוך אותנו לעבדים שלהם. יש לנו את ההזדמנות, עכשיו, בכוח הרוחני הגדול של האחדות שלנו, להגיע לכותל ולזעוק לבורא עולם. אם יש לנו דרך לנצח את הרשעים האלה, זאת הדרך. כולם, אין דרך אחרת.
כולנו עושים את זה ביחד בנר שמיני של חנוכה.
בעזרת השם. תודה רבה כבוד הרב.
כל טוב.
תודה לכם שצפיתם, ושיהיה לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום.
שבת שלום.
רגע, רגע.